كيف يستلهدون
بدا study على study عمود بيت study عمود بيت بشورة تحتنا אנחנו באגדות העוסקות בעניין תחיית המתים. אמר לו קיסר, כן? זה למטה. אמר לו קיסר לרבן גמליאל. הקיסר בזמן רבן גמליאל זה עוליות אדריאנוס. קשה לדעת, יש כל מיני קיסרים בהם. הכוונים הקיסר שואל את רבן גמליאל, אמר איתו דשכרה חיי, אתם אומרים שהמתים יחיו, הבו עפרה הרי נהיים עפר, ועפרה ביקה חיי, וכי העפר יכול לחיות? עד כאן שאלה, שאלה לכאורה אידיוטית. לכאורה, זאת אומרת, האם העפר יכול לחיות? עובדה, מה אנחנו אם לא עפר חי? מה?
כן, למה ראשון?
לא, וגם אתה ואני. מה אנחנו? אנחנו עפר. עפר חי. מה זה בשר, תגיד לי? בשר זה עפר חי. זה עפר מאורגן. הרי ממה הבשר הזה מורכב? מתפוחי אדמה שאכלת. תפוחי אדמה האלה, מאיפה הם באים? מן העפר. מה? עובדה, אתה לא רואה? הנה, יש רוח חיים באפר. יושב את פניך.
הוא מעמיד לך, זה
במה?
דרך הטבע, מה שאתם מאמינים, שהיה פעם איזשהו, אני לא יודע, יצר בן אדם,
אז עוד יותר טוב. אם זה ככה, אז עוד יותר טוב. זה סימן שהאפר יכול לחיות. אז אני לא מבין בכלל מה הקושיה. לפני שאנחנו מתרצים את הקושיה שלו, צריך לשאול להבין מה הוא מקשה. הוא אומר, האם האפר יכול לחיות? התשובה היא, אמפירית אנחנו רואים שהאפר חי. אם כן, הקושיה שלו איננה קושיה, הייתי אומר, מהותית. לשאול, האם זה יכול להיות שהאפר יחיה? ודאי שזה יכול להיות, כי זה מה שאנחנו רואים. אז השאלה שלו היא אחרת לגמרי, כנראה. כן? השאלה, האם זה בכלל כדאי? האם זה בכלל ראוי שהאדם, שהאפר יקום לתחייה? וזאת, משום תפיסה שהייתה מקובלת בתרבות ההליניסטית, ושהאפר זה דבר נמוך, ובעצם זה הנמוך שבארבע היסודות. למעלה מן האפר יש מים, למעלה מן המים רוח, למעלה מן הרוח אש. למעלה מן האש, כן כן, למעלה, לא, למעלה מן האש האתר זורם,
מה?
נכון, יש ארבע יסודות, ולמעלה מן ארבע יסודות יש מנקה היסוד החמישי, קוינטה אסנציה, ולמעלה מן היסודות בכלל יש הרוח, כלומר העולם הרוחני, השכל מה שנקרא, או מה שאנחנו נקראים נשמות, נבדלות מן החומר, או מלאכים, ולמעלה מזה קדוש ברוך הוא. כן, זאת התפיסה, מה העדיקה?
אני לא יודע, מה חמישי? מה זה
קוינטה? קוינטה אסנציה זה מילה לטינית שפירושה חומר, מהות חמישית. ההנחת היסוד הייתה שכל מה שיש מתחת לגלגל הירח עשוי מארבע יסודות, הלא הם מה? עפר, מים, רוח ואש. אבל למעלה מזה יש הגלגלים, גלגלי הרקיע. גלגלי הרקיע וכוכביהם, לפי הקדמונים, אינם עשויים מהיסודות, אלא עשוי מחומר חמישי שאיננו מצוי פה בעולם הזה. ברור? הוא חומר זך יותר, דק יותר, רוחני, חומר רוחני, חלום. למעלה מזה השכלית, כן? זאת הייתה התפיסה הקדומה, שפותחה על ידי אריסטו במיוחד, קצת אל אפלטון יש שורשים לזה, בסדר? זאת השיטה. עכשיו, ולמעלה מזה, קדוש ברוך הוא. זאת הייתה שיטתם של האיבן. וכמובן, ככל שעולים יותר בסולם כלפי מעלה, כך טוב יותר. לפי זה, הצמחים הם יותר טובים מן המחצבים, מן האבנים. יותר טוב להיות צמח מאשר להיות חלוק נחל. יותר טוב להיות פרה מאשר עשב. יותר טוב להיות אדם מאשר פרה. יותר טוב להיות מלאך מאשר להיות אדם. זאת הייתה שיטתה. עכשיו, אם כך, כשאדם נתון בתוך גוף שעשוי מאפר, הוא נתון בכלי החיים. זה כלי. כאשר הנפש משתחררת מן הגוף, זה חירות. אז האדם עלה, התעלה בזה שהוא מת. אז למה להשיב אותו אל האפר, אל הכלי הזה, אל השפלות הזאת של חיי הגוף? זאת השאלה של המלך. הקיסר הזה הוא כנראה גם קצת פילוסוף. זאת פנים מושפע מן התרבות ההלניסטית של זמנו. לכן הוא לא מבין מה הערך של חיי האפר. שאלה טובה עכשיו, מובן? כן.
היו קוברים.
לא. לא. היוונים היו קוברים כנאמנות למסורת הקדומה שלהם. המסורת הקדומה לא הייתה פילוסופית, הייתה מיתולוגית. היו ביוון, צריך לדעת, שתי שכבות של הכרה. השכבה המיתולוגית העתיקה, על גבי זה הפילוסופיה. אז השכבה המיתולוגית העתיקה אכן האמינה שהרוח נמצאת באדמה וכל מיני דברים כאלה. תקרא בספר של הומרוס, איליאדה, שכאשר היוונים עוזבים את טרויה, אז כל אחד לוקח איתו שבויה, שבויה טרויאנית. אבל יש בעיה, אכילס קבור שם באדמה, והוא גם דורש את הבת זוג שלו. השוחטים בשבילו את אחת הטרויאניות, כדי שתהיה לו בת זוג גם כן באדמה. וזאת האמונה העתיקה של היוונים. אחר כך זה התפתח הכנסה רוחנית. כן, היוונים היו אנשים רוחניים. כן, יש טעות מצויה בכל הדרשות על חנוכה, שיוון זה תרבות הגוף, ואילו ישראל זה תרבות הרוח. אין שטות גדולה מזו. וכי אין רוחניות ביוון. אפלטון זה לא רוחניות. ודאי שזה רוחניות. אלא זה רוחניות אחרת. עכשיו, בואו נחזור לעניין. ארבעת המדרגות של היסודות, הלא הם מה? אז ארבעת המדרגות, עפר, מים, רוח ואש, ומקביל להם יש ארבע סוגי יצורים שעשויים מארבעת היסודות האלה. הלו הם מה? הדומם, הצומח, החי. עכשיו המדרגה הרביעית. המדרגה הרביעית מכונה אצל היוונים בדרך כלל בשם משכיל, חי משכיל. ואצל היהודים רגילים לכנותו חי מדבר. אין לי שבדל, בין חי משכיל לבין חי מדבר. זה אותו דבר, זה האדם. כי בסופו של דבר הדיבור של האדם הוא פרי השכלתו, וההשכלה של האדם מתבטאת בדיבור. כך שמבחינה פורמלית אין הבדל בשני הביטויים. אבל בכל זאת יש הבדל. אם אני אומר חי משכיל, אז בעצם מה מציין את האדם? רוחניותו היתרה לעומת החי. כן, הספר זה דבר מופשט יותר מאשר החיים הביולוגיים של הפרה. אז כך שהכיוון של החיים כיוונים הוא מדומם ליותר רוחני, מצומח ביותר רוחני, מחי ביותר רוחני, ואז זה שהכיוון בכלל של האדם זה להשתחרר מן החומר. ככה תהיה השיטה היוונית. השכל משתחרר מן החיים. וזה המשמעות של המעבר. וזה עכשיו אפשר להבין את הקושיה של הקיסר. עפרה ניקח חיים. האם ראוי לעפר לקבל מחדש את החיים? אחרי שהנפש השתחררה ממנו. עד כאן קושייה. עכשיו קושייה רובה. בנת? בנת? נפלא. אז יש לך בור חנן. עכשיו,
למה זה לא ראו?
כי זה, הוא רוצה רוחניות את זה.
אבל איך
נראה,
איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך נראה, איך
בסדר, הוא לא מתנגד לזה שאדם יחיה, הוא מתנגד לזה שהוא יקום לתחייה. על זה הוא מתנגד. כי בשביל מה לקום לתחייה? אם כבר אתה זכית להידבק בעולמות הרוחניים, אז מה אתה בא לחפש פה? לא זכה? אז מת כמיטת הבהמה. לא, למה לקום לתחייה? בשביל מה זה טוב לחזור?
זה טוב
מאוד,
המוות.
ככה אמר סוקרטס בספר הפיידון, מכיר? לא קראת? היה גוי אחד בשם אפלטון, תלמידו של סוקרטס. בספרו פיידון הוא מתאר את מותו של סוקרטס רבו. סוקרטס חויב מיתה על ידי בית המשפט של אתונה. אז ביום האחרון שם יש דיאלוג שלם עם התלמידים שלו על מהות המוות, על הישארות הנפש, או על עולם הבא, סחר טוב לצדיקים, עונש הרשעים, הם מדברים הרבה על הדברים האלה קצת. וברגע האחרון, הם מביאים לו את כוס האתר העילה, בסוף אשתו, הוא שותה את זה בשקט גמור, מת וזה. ושמה בשיחה עם התלמידים, הוא מזכיר להם שאם זה נכון שיש חיים אחרי המוות, אז האל שאחראי על השאול, הוא מן הסתם אל משכיל מאוד, פילוסוף גדול. אז זה כדאי מאוד ללכת לשם כדי להמשיך את הדיון הפילוסופי שהתחלנו פה בכלא אחרים, להמשיך אותו שם בלי הכבלים של הבא. ולכן אין לו בעיה לשתות את כוס התר העיל. זה השיטה שלי. אז זה בדיוק מה שאומר הקיסר. אם זה נכון, אז לא צריכים לעבור פה. עד כאן דברי קודשו. בנדה עכשיו? טוב. לעומת זה, הביטוי מדבר, שמצוי בספרות היהודית, יש לו משמעות אחרת לגמרי. מה זה דיבור? זו פעולה גופנית. תנועת הלשון והשפתיים והפה, בשיניים. והתנועה הזאת היא ביטוי של דבר רוחני, המחשבה. כלומר, המחשבה רוחנית יותר מהדיבור, והיא באה לידי ביטוי בפה. זאת אומרת,
הדיבור מצמצם את המחשבה.
יפה. זאת אומרת, הדיבור זה דיבור העקוב. מן המחשבות המושתות שלי, אני מצליח להוציא מן הפה כמה מילים, שאינם יכולות להקיף את כל המחשבה שלי. יוצא לפי זה, מה רוצים היהודים כשהם אומרים שהאדם קונה חי מדבר ולא חי מסכים? שהכיוון הכללי של החיים איננו כמו שהרומאים בנים כלפי מעלה, אלא ממעלה שהוא לחזור למעלה.
מה עדיין?
קוראים לזה תשובה. מה? כלומר, יש מעמד של הדומם להוליד את הצומח. את הצמחים אוכלים את האדמה. הפרות אוכלות את העצבים. האדם אוכל סטייק. ומה עושים עם הסטייקים האלה? לומד תורה. או מסכים, לא משנה. ואחרי זה מה הוא עושה עם התורה בשולמה? הוא מוריד אותה למטה. לעולם הזה, מדבר. כלומר, יש חשיבות למילוי של הרוחניות הזאת בכלי הדיבור, אחר כך כמובן גם בכלי הרגש. ואחר כך גם כמובן לכלי המעשי. זה שיטה אחרת לגמרי. אנחנו עולים כדי לרדת. והם עולים כדי לעלות.
זה נחת רוח.
מה? זה נחת רוח. מה נחת רוח? מה שאנחנו עושים, כן, נחת רוח, נחות, כן. בארמית, נחית בארמית זה לרדת. פשטייט, סזגית. יו. טוב, עד כאן שאלתו של הקיסר, האם עדיפה התפיסה הרוחניסטית, הספיריטואליסטית היוונית, או התפיסה המטריאליסטית, הקדושתית של ישראל. כן, אמרו שיש קדושה בענייני החומר, בענייני הרגש, במעשים וכדומה. האם אנחנו צודקים או לא? אני עובר לעמוד הבא. אמרה לברטס, אמרה לו ביתו. ביתו של מי? של הקיסר, אמרה לרבן גמליאל, שבקה, תעזוב אותו, תעזוב את אבא. ואנה מהדרנה לה, אני הענה לו. זה אגב אומר שבארמונות הקיסרים הייתה השפעה של היהדות. זה דבר ידוע. כן, בתקופה של רבן גמליאל הייתה השפעה גדולה של היהדות על אומות העולם, כולל במשפחות הקיסרים. ויש לנו חלק מבני משפחותיהם שהיו גם מתגיירים. למשל, תרגום אונקלוס על התורה הוא פרי עבודתו של אחיינו של הקיסר דומיטיאנוס. אקילוס היה אחיינו של הקיסר דומיטיאנוס, והוא התגייר. כן, והיה כתב את תרגום אקילוס על התורה. ועוד רבים כמו הוא היו. למשל, רואים, יש אפילו מסורת, צריך לברר מהערכה ההיסטורית, שנירון קיסר התגייר. כן. מה שברור זה שנירון היה אדם נפלא. בין שהתגייר, בין שלא התגייר. הוא עשה שני דברים חשובים בחיים שלו. א', הוא שרף את רומא. שתיים, הוא אחר כך האשים את הנוצרים בהצתה, ורדף אותם בגלל זה. רואים שהוא המתורה, כי הוא היה מנגן בכינור מול רומא בלהבות. אבל גם דוד המלך היה עושה דבר כזה, נכון? זה נפלא. מה? אם רומא, אם דוד היה רואה את רומא נשרפת, אז הוא היה מנגן בכינור. אז ברור שנירון לא היה כל כך מטורף כמו שהם אומרים. טוב, אמרה לי ברטה שבקה וענה מהדרנה לי. שני יוצרים יש בעירנו. מה זה יוצר? קדר, כן, מי שעושה קדרות, קרמיקה בלעץ. אז בעברית עתיקה קוראים לזה יוצר. שני יוצרים יש בעירנו, אחד יוצר מן המים ואחד יוצר מן הטיט. איזה מהן משובח? מה זה יוצר? הוא יוצא, הוא עושה כלים ממים. כן? יש אחד כזה. גם בימינו. קוראים לו צ'יהוי. כן? אז יש לו את הארוחה של כלי זכוכית, אבל גם הוא עשה כל מיני כלים בקרח. כן? בקרח, שנמסים כל שנה. הוא עושה את זה בפינלנד. יש ארמון שלם בקרח. כל שנה נפסים אותו, בסוף הוא נמס. לא רק.
יוצר כלי חרס
ממים,
הוא יוצר כלים ממים.
כלים ממים, ישר. הוא לוקח מים ועושה מזה כלי. השני מן הטיט, מה זה טיט? זה עפר עם מים. כן?
זה לא משנה. באמת
הקיסר מתארים
מהרסון. מהרסון גמליאל? למה? הוא נגיד שאתה נורא גדול מדבר עם הרסון. זה באמת הרסון. של המחשבה,
זה יכול להיות ככה, זה יכול להיות ככה. אין שום מניעה להניח שכשרי רומא היו מדיינים עם גדולי ישראל. רבן גמליאל ראש הסנהדרין. אז אין סיבה לומר שהוא לא נפגש עם הקיסר, במיוחד שידוע לנו שרבן גמליאל נסע לרומא מספר פעמים. אז מן הסתם כשהוא נסע לרומא ודיבר עם הקיסרים, דיברו גם בענייני רוח. גם ידוע שכשרי רומא היו מסתובבים באימפריה וגם היו מגיעים לפה. אז אין מניעה שבהגיעם ליבנה נפגשו מחמי ישראל. כן, למה לא? בוודאי. הם היו, למשל, מרקוס אורליוס. התעניין מאוד, היה בעצמו פילוסוף. כן? וגם אנטונינוס פיוס, וגם יוליוס קיסר, ואוגוסטוס, התעניינו בשאלות. אז אין שום מניעה לחשוב שאכן, ככה. כן? אפילו היה קיסר אחד בשם קונסטנטינוס, שהתנצר והפך את הנצרות לדת הרשמית של רומא. כן? אז הכל אפשרי. כן? אמרה לברטש, אז שני יוצרים יש בעירנו, אחד יוצר מן המים ואחד יוצר מן הטיט. איזה מהן משובח? אמר לה, זה שיוצר מן המים. אמרה לו, מן המים צר, מן הטיט לא כל שכן. צר, שם ליצור. יצר, נתן צורה. מה זאת אומרת, מן המים צר? ריבונו של עולם נותן צורה בטיפת זרע. כן? הטיפה המקורית היא נוזלית, ומהנוזל הזה נעשה אדם. כל אחד מאיתנו, בטרם היותנו כאן, היינו טיפה. טיפה סרוחה. אבל היינו טיפה. אם כן, נוזל. הנוזל הזה הפך להיות אדם. אז מן המים צר, מן הטיס וכל שכן.
השאלה
הראשונה היא לפה, מה שאנחנו הבנו לפה, שבאמת הוא יוצר, איך הוא יוצר באדם מהסף? נו. זה עולה לו,
אם הוא יוצר
מטיפה
של מים.
לא, זה לא השאלה. היא אומרת ככה, לפני שהאדם, הרי מה אנחנו עכשיו? אנחנו עפר או מים? אנחנו עפר. נכון? ולפני היותנו עפר, היינו מים. אז מה, מה הכיוון של היצירה? מן המעלה לאפר, נכון? אז הכיוון של היצירה הוא ממעלה למטה ולא ממטה למעלה. זה מה שאומרת, ואתה רואה שיש מגמה של התעבות החיים, כיוון שהוא מן הרוחני אל הגשמי יותר. אם כן, אנחנו רואים שיש מגמה כוללת להביא את הרוח אל הגוף. מה שאומרת, לכן קושייתך האם זה ראוי? עד רבה, זה בוודאי בכוונת הבורא שהרוח תופיע במקומות יותר ויותר גסים ועמים. לכן, ראויה תהיה תגיטיב להיות. בנת? טוב, זה מה שאנת.
למה שאדם מבלר מייצר את גושלום חריש וחש?
בעל חולשת הגוף. זה רוחני. נכון, הגוף חלש יותר. ככל שאדם זקן יותר, הגוף חלש יותר. נכון, צריך לזהפת, לכן צריך להחיות את המתים. מה שהיא אומרת. נכון. מוכרחים להתגבר על החולשה של הגוף ולהחיות את המתים. מה שהוא אומר. דבי רבי ישמעאל תנא. בבית המדרש של רבי ישמעאל היו מלמדים שהיא ענתה משהו אחר. לא שהיא ענתה משני יוצרים, אלא היא ענתה דבר אחר. תנא, קל וחומר מכלי זכוכית. היא ענתה לאביה שאפשר לעשות קל וחומר מיצירת כלי זכוכית. מה כלי זכוכית שעמלן ברוח בשר ודם? נשגרו, יש להן תקנה. בשר ודם שברוחו של הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. מה פירוש הדברים? איך עושים כלי זכוכית? זה קודם כל ידוע, אם כלי זכוכית נשבר, יש תקנה?
יש.
איך עושים? מתירים מחדש ועוד פעם מנפחים, נכון? זה לא עבוד, מה שאין כן כלי חרס נשבר, אין לו תקנה. עכשיו, אגב, למה שני משלים? או חרס או זכוכית. מה ההבדל בין רבי ישמעאל לבין הפירוש הראשון? פשוט מאוד, הגוף הוא כלי, נכון? הוא המשול פה לכלי. עכשיו, כלים יכולים לעשות שני דברים לתוכן שלהם, או להסתיר את התוכן או לחשוף את התוכן. אם זה כלי חרס, אז התוכן מואפל, נעלם. אם זה כלי זכוכית, עד רבה, דרך הזכוכית אפשר לראות מה שיש בפנים. אז יש שני מבחינות של הגוף. יש הגוף בתור מאפיל זוהר הנשמה. זה אפשרות אחת.
יש
עוד אפילה. כן, אפילה. אפילה מה? בעני. אז הייתי אומר מה אפיל. כן? אבל מה אפיל? גם הייתי אולי אומר מעפיל, עם דגש בפה, מה שיהיה במעפיל, לא אומרים את זה, נכון? אז זאת אומרת, יש אפלה על זוהר הנשמה, גם חושב מה זה קשור בין האפלה לבין זוהר. אפלה וזוהר, אני מבין. לכן, היית צריך להבין מעצמך שמעפיל, הכוונה משון אפלה. כן, יש הגוף בתור מעפיל את זוהר הנשמה. יש מצב כזה, שגופנו, חיינו הגופניים, גורמים להחשכה, להסתרה של הנשמתיות שלנו. ויש אפשרות אחרת לראות בגוף דרך ביטוי לזוהר הנשמתי. תלוי מי אתה. יש אדם שהוא ככלי זכוכית, יש אדם שהוא ככלי חרס. אם הוא ככלי חרס, אין לו תקנה. נשבר, אין לו תקנה. אז לו, הוא לא קם בתחיית אמיתי. ואילו אדם שהוא ככלי זכוכית נשבר, יש לו תקנה, יקום בתחיית אמיתי. עכשיו בואו נחזור, מה? גם בקשרות, נכון, נכון, אותו דבר. אותו דבר, אפשר להכשיר כלי זכוכית, אפשר להכשיר כלי חרס. חוץ מאפשרות אחת, יש אפשרות להכשיר כלי חרס בהלכה.
נשבור ולמנות
הרגל. לא, זה בשביל טומאה. כדי לבטל טומאה, כלי חרס, אתה שובר ובוא נעזור לך שאלה. לא יעזור, לא. לא. מחליפים אותו לתנור, שבו עושים כלי חרס בחום של יצירתו. אז הסיכוי הטוב זה שהוא יישאר, אבל אם הוא לא נשבע, נשאר שלם, הוא קשה. מכניסים אותו לתנור שימצא באותו חום שבו יצרו את הכלי, אז זה בסדר. כן, אבל אף אחד לא עושה את זה. ילך תכניס ככה כלי פורצלן. מה? כן, אפשר גם למכור את זה לגוי, הרי מותר לו לאכול את זה, אתה מוכר לגוד, זה כל בסדר. כן. אז בואו נחזור לכלי זכוכית. איך עושים כלי זכוכית? חול ואש. ומה עושים בחול והאש? מתיחים. ונו, ואיך מכאן ואילך עושים את הכלי? לוקחים שופרת ארוכה ומנפחים בפנוכו, נכון? ואז נקבל את הצורה של הכלי. נכון? ראית אותו מזה? משהו נפלא. איך אפשר לעשות כלי זכוכית? מנפחים ואז נקבל את הצורה. עכשיו, מה זה אומר הדבר הזה? זה האופן שבו נעשה את נשמת האדם. כי הרי האוויר שממלא את הכלי, האוויר הזה, שהוא משול לנשמה, עובר שלושה שלבים. שלב שבו הוא נמצא בריאות של המנפח. נכון? שמה נמצא האוויר. משהו זה. אוקיי? שלב שני, האוויר נמצא בשופר. שלב שלישי, הוא ממלא את גוש החול הלוהט ונותן לו צור. עכשיו, כשהוא נמצא פה, בפה ובריאות של המנפח, הוא בעצם הנשימה של המנפח עצמו. אין הוא חלול, אין הוא שונה מאשר עצם האדם המנפח. וכן, הוא הנשימה של המנפח. אחר כך, כשזה בתנועה, זה רוח, כשזה נע. איך אומרים לנוח בעברית מקראית? זה עם נפש. נפש רוח נשמה. מכירים את המושגים האלה? זאת אומרת, יש באדם שלושה מרכזי הכרה. האחד נח, הנפש, השני תנועה הרוח, והשלישי אידאל אלוהים תשאר. כשאני נולד אני מקבל נפש. אני נולדתי עם רוח. לא, אני נולדתי עם נפש. זה כשנולדתי. אם כן, אפשר להגיד, זה העבר. אז זה כבר אין מה לדון, קיבלתי. אבל יש אידיאל שאני צריך אותו להגשים. זה מה שאני במישור עליון, זה נשמה. זה מה שאני עתיד, בעזרת השם, להיות. ואז מה אני ברובה? ברובה אני הניסיון לחבר את זה לבד. אני רוח. ברור. זה אגב מבינה, חילק את זה ככה. אמר, נפש, רוח ונשמה. זה עבר, קורה, זה עתיד.
עכשיו
נראה. כי היום
אנחנו
רוחה ורוח. יש לנו נפש, ואנחנו ברוחנו משתדלים להגשים את נשמתנו. כך שהרוח זה משהו לא יציב. לכן, אתם רואים פה, זה תנוע. יכול לחזור אחורה. אז זה מסוכן לנושא. עכשיו, שימו לב שהרוח זה סוף הקור. ולתחילת החול. ואין? סוף הקור זה רש. תחילת החול זה חן. רוח. ואין? כל דבר נמצא. את הרוח. זה גם, אם תרצו, זה הרבע. זה מה שדאים. חן. זה רש. לעומת הנשמת חיים של מה? יוצא לי בזה שאם אדם למשל חוטא, אם הוא חוטא במעשיו, הוא פגע בנפש. אם אדם חוטא בדיבור, פגע ברוח. ואם במחשבה, לא במה, אי אפשר לפגוע בנשמה. אפשר לפגוע בתפקיד הנשמה, זאת אומרת, בהופעתה ברוחנית. אבל עצמות הנשמה, חלק אלו המבעל, אי אפשר לפגוע. בסדר? יוצא לי כזה שכשהתורה אומרת, למשל קראת, תיקראת, תיקראת הנפש ההיא. למה היא מתכוונת? לנפש. לפעמים, אדם פשל הרבה, יכול להפריט גם את הרוח. ואם הוא פשל הרבה, האם יש בידו להפריט את הנשמה? התשובה היא לא. הנשמה אי אפשר להפריט. עכשיו אני מבין רטרואקטיבית את דברי רבי ישמעאל בעמוד הקודם. תסתכלו רגע בעמוד הקודם, בצדיק עמוד ב' למטה. מלמטה תספרו שבע שורות. אמר לו רבי ישמעאל, כן, בסוף השורה, השביעית מלמטה. אמר לו רבי ישמעאל, ולא כבר נאמר את השם ומגדף ונכרתה, וכי שלושה עולמים יש, אלא ונכרתה בעולם הזה. יקרת, בעולם הבא. יקרת יקרת, דיברה תורה כפי שבני אדם. זוכרים? זה הסוגיה הזאת. זאת אומרת, מה מפריע לרבי ישמעאל לומר שלושה עולמים יש? אם תאמר שיש כרת בשלושה עולמים, אז זה אומר שאפשר להחריג את הנפש בעולם הזה, את הרוח בעולם הבא, ואת הנשמה בעולם השלישי. זה דבר שוודאי לא יתאחד. זה הכוונה, בכי שלושה עולמים יש להחריג בהם את הנפש. לכן אומר, יש רק שני עולמות, עולם הזה ועולם הבא, ואת הנשמה אי אפשר להחריג, כי היא אותו חלק טהור של עצמיות האדם שלעולם לא נפגם. כן.
הנפש הוא
משהו מתפתח. זה
יכול להתפתח,
אולי?
יכול להיות. עכשיו, העניין הזה, אני לא יודע ממש שזה הרבה
פה בגלל.
זה... לא. זה טעות. זה
קשור לדעת, לגזע, לשום... דעת, גזע ומין. לא, זה לא קשור. אף על פי שבוודאי יש הפרש בין הנשמתיות של יהודי לבין הנשמתיות של גוי. זה לא אותו דבר. יש הרבה מה לדבר על זה. אבל מי שאומר שאין נשמה לגוי זה מתוך אי הבנה של פסקה אחת בספר התניא. בספר התניא יש פסקה אחת שיכולה להשתמע באופן כזה, אבל היא הובנה בטעות כך. אפילו אצל מפרשים של התניא בימינו לא הבינו את זה נכון. את הפירוש הנכון בפסקה הזאת קיבלתי משמו של הבן דוד של הרבי מלובביץ'. ואני בהזדמנות אולי נסביר גם מה כתוב שם. הנחת היסוד שלך מאיפה לקוחה? ההפרש בין יהודי לגוי גדול מההפרש בין גוי לבהמה. לא, זה טעות. אמנם כך כתוב ברב קוק, אבל פשוט לא יודעים לקרוא את הרב קוק. אז אולי נקרא את הרב קוק בשמי, ואז נראה למה התכוון הרב קוק. אז גורות ישראל. אני לא מוצא את זה עכשיו, אבל הפסקה שבה הרב מדבר עליה זה ההפרש בין כנסת ישראל לגויות גדול מן ההפרש שבין האדם לבהמה. זה הבדל. כלומר, כשאתה מדבר על הבדל בין ישראל לעמים, אתה מדבר מצד נשמת הכלל, אתה לא מדבר מצד הפרט. מצד הפרט, כמובן שהפרט מואר מהנשמה הכללית, אבל זה לא מטריד מן הפרט. לעומת ההפרש שבין האדם לבהמה הוא הפרש בין פרט לפרט. לכן הרב קוק שמע מכנה אותו בתור הבדל כמותי, לעומת ההבדל בין ישראל לעמים שהוא הבדל איכותי, כיוון שהוא מדבר על נשמת האומה. בסדר, זה אחי, לא מוצא כעת, אבל אפשר לראות את זה, זה כתוב מפורש ברב, הם יודעים לקרוא. אז תחפש את זה, נמצא. כן. מה זה העבר? למשל, נפש התקלקלה, מאיפה היא תשאר את הכוחות לתקן את עצמה? מה שנקרא תשובה, מהמגע בינה לבין הרוח. כלומר, הבחינה האחרונה של הרוח היא הבחינה הראשונה של הנפש. כלומר, זה חוליית קישור. כלומר, תוכל להגיד ככה, לא שיש נפש, רוח, נשמה, אלא יש לך נפש, רוח, נשמה. אז אם אדם קלקל את נפשו, יש לו דרך, דרך החלק העליון של נפשו להתחבר אל הרוח. כלומר, תוספת רוח לחדש לו את הנפש. תקים את נפשו
לתחייה.
בנפש מוספסיבית, כמו שאלה, היא בסוצה משנה. נכון. כלומר, זאת אומרת, באה משנה שמקבלת צורה שונה. בסדר. כן, יש לו אוטונומיה, הכלי, עכשיו הכלי, יש לו אוטונומיה משלו, פועל. זה נקרא נער, במובן שמכאן ואילך אין הנשמה נותנת יותר. אבל עכשיו זה פועל. מה שנח בי זה כוחות החיים שלי. כוחות החיים שלי הנחים פועלים.
זה שאיפה של הנשמה לסיום, למקום הזה?
זה נוסטלגיה, נו. הנוסטלגיה של הנפש של הנשמה.
זה נמצא
בנשמה שרוצה שתעשות. אולי בכוונת הנושם. זה למעלה.
זה מה שמניע או שזה יש משהו
מי שמניע את הנפש? כן, יש
משהו
מסוים. ממה שנטוע בה. נגיד מולקולות האוויר. הם פועלים. איך זה? נוסטלגיה אדירה למקור החיים שלהם. כן?
בתחילת הרבית של הרבית שבת יש את המסור הזה מזה אחד עדיף הולכו עד שקיבלנו של הספט את נפש, רוח ונשמה. מה המשמעות של... אני מבין שתוסף את הנשמה בשבת של הרבית, למה אתה גם נפש גם רוח וגם נשמה?
בשבת אתה מוכפל. בשבת אתה מקבל כביכול נושמים בתוכך, מוסיפים עוד קצת, מלחיצים יותר אוויר, אוויר דחוס.
מכל
כן, אז יש לך יותר נפש, יש לך יותר רוח, יותר נשמה. ולכן בשבת יש כוח לאכול יותר. עובדה. אדם שלא אוכל כל השבוע, בשבת אוכל הרבה. מה קרה? יש נשמה יתרה, יותר. אתה אומר רש"י. כן, רש"י אומר מה זה נשמה יתרה? שיש יכולת לאכול יותר. כן, יש תולדה מציאותית. והראיה שבמוצאי שבת כולם חולים, כי הנפש הסתלקה ונשאר בכל זאת, נשאר כל מה שאכלת. זה בדיפרסיה, יש דיפרוס של מוצאי שבת, נכון? מה אתה אומר? נכון, אם יש כוח, מה אתה אומר?
זה
בודה
שאנחנו
חולים
בשורה
של אנחנו חולים טובות.
נכון.
בשורה שאתה כאן ביקור יום ויום ולפי עיקר, ובכלל, בשורה כי אז... אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. כל הפירושים לגיטימיים הם מה. כן? אפשר להמשיך הלאה, נכון? טוב.
יש שם
אחר
התשובה,
יש
שם
אחר התשובה,
התשובה.
מה אתה אומר?
התשובה.
נו. הכל שם.
הכל שם.
הכל שם. זה כבר קשור לאורות התשובה, מה שאתה שואל. באורות התשובה הרב מסביר שהתשובה היא תנועה קוסמית. שאליה אני גם כן משתייך. הדחיפה באה מבחוץ. בואו נמשיך בגמרא בדף צדיק א' עמוד א'. אמר לי ההוא מינה לרבי עמי, אותו מין אמר לרבי עמי. מי זה, מה זה מין? נוצרי. נוצרי. מה? נוצרי אמר לרבי עמי, אמריתו דשיך וחיה. אתם אומרים שהמתים יחיו, זה הבו עפרה, ועפרה מכך חיה, הלא הם נעשים עפר, וכי העפר יכול לחיות. עכשיו, השאלה פה איננה כמו שאלת הקיסר, אבל כפי שזה אותם המילים. אבל מתוך התשובה אנחנו מבינים שהשואל התכוון למשהו אחר. הוא שואל האם זה בכלל ייתכן שהעפר יחיה. הרי בחיית המתים אתה מדבר על זה שהעפר יתארגן מחדש ויקומו לתחייה. איך הדבר הזה ייתכן? האם טכנית ראינו דבר כזה במציאות? במציאות מעולם לא ראינו. מה? כן, האדם הראשון, זה קשה לומר שזה דבר שבעולם הזה פיזי. כל הסיפור הזה של עפר מן האדמה, זה הכל דברים מוכניים ומתפיזים מאוד. אמר לו, אם שואל לך משל, למה הדבר דומה? אז נותן לו משל מאוד מוזר. למלך בשר ודם, שאמר לעבדיו, לכו ובנו לי פלטרים גדולים. מה זה פלטרים גדולים? ארמון. במקום שיש עפר ומים.
במקום שאין מים ועפר. הלכו ובנו אותו. כן? השתדלו מאוד, הצליחו. לימים נפלו. אמר להם, חזרו ובנו אותו במקום שיש עפר ומים. אמרו לו, אין לנו יכולים. כעס עליהם ואמר להם, במקום של מים ועפר בניתם. עכשיו, שיש מים ועפר על אחת כמה וכמה. ואם אתה מאמין, אז קודם כל אומר משהו בדומה למה שאמרה הבת של הקיסר. איפה שאין מים ועפר, צלחו. אין האדם נברא מטיפה, מכלום. ואילו עכשיו שהגוף כבר היה בחיים, אז עדיין שאפשר להחי אותו. קצת מוזר, ואנחנו נראה בהמשך מה המשמעות של הדברים האלה. כן? אבל ההמשך הוא עוד יותר מעניין. ואם אתה מאמין, צל הבקעה, וראה עכבר, שהיום חציו בשר וחציו אדמה. למחר השריץ ונעשה כולו בשר. מה זה? עפר, עכבר, שנייה, בהתחלה קצת עפר, קצת בשר, בסוף נהיה כולו בשר. מה זה? זה נשמע כמו גנרציה ספונטנית, נכון? היה ויכוח ידוע בין פושה לבין פסטר. שני גדולי המדענים בביולוגיה של המאה ה-19 התווכחו האם יכולה להיות גנרציה ספונטנית אם לא. אז פושה טען שכן, פסטר טען שלא. היום טוענים, המקובל הוא שפסטר צדק, כן? שכל חומר חי מקורו בחומר חי קודם לו. כן? למשל, יש זבובים בבשר. אז פעם חשבו שהזבובים נוצרים מן הבשר. כן? מתולעים שנוצרים מן הבשר. הוכיח פסטר שזה לא נכון. יש ביצים שמוטלות על ידי זבובים, והזבובים האלה הם, הביצים האלה הם המולידים את הרימה. כן? כלומר, יש איזה חומר חי מבחוץ שהוליד את החי. החי מוליד את החי, לא הדומם מוליד את החי. אבל היו כל מיני סיפורים שהתהלכו במקדם על זה שיש מקומות שבהם יש יצורים שנבראים מן הבוץ. למשל, הנה סיפור אחד כזה, עכבר שנעשה מן העפר. אז אתה רואה שתחיית המתים היא אפשרית, כיוון שיש מקומות שהעפר נהיה עכבר. ההר הוליד עכבר. מה שכתוב כאן. השאלה אם זה כוונת הגמרא. מה? הבקעה הולידה עכבר. זה בעיה. אבל יש פה, האם הגמרא מתכוונת לסיפורים האלה? ואז צריך לבדוק האם הגמרא קיבלה מידע נכון מבחינה מדעית או לא. אבל נראה לי שזה לא ככה. כוונת הגמרא נראה לי, ואני אוכיח את זה כבר מההמשך, זה שיש תהליכים שהופכים את הדומם לחי. הרי גם לפי שיטתו של פסטר, שהיא מקובלת היום, ברור שבראשית הופעת החיים, הדומם הפך לחי. לפני כמה מיליון שנים, כשהתאים הראשונים התארגנו, הם התארגנו ממה? מחומר לא חי, שנהיה חי. אז אם כן, אז בעצם מה זה אומר? שיש עכבר שבא מן הבקעה. כמובן, התהליכים ארוכים מאוד, מיליוני שנים, אבל יש בסופו של דבר עכבר שבא מן הבקעה. אז תראו, זה בעצם מה שכתוב כאן. למחר השריץ ונעשה כולו בשר, שמה תאמר לזמן מרובה. מה זה שמה תאמר לזמן מרובה? זה לוקח מיליוני שנים. נכון שהבקעה מולידה עכבר, אבל זה לוקח כל כך הרבה זמן. זה לא דומה לתחיית המתים, שתחיית המתים זה מאורע מהיר. זה נכון, אז בושה. אז מה תעשה? עלה להר וראה שהיום אין בו אלא חילזון אחד. למחר ירדו גשמים ונתמלא כולו חלזונות. פה זה לא מובן. נכון שתוך יום אחד הר שיש בו חילזון אחד מתמלא על ידי הגשם באלפי חלזונות. זה נכון. אבל יש פה הבדל. היה פה חילזון אחד. נכון? אם היה פה חילזון אחד, אז זה שהוא הוליד אותם, זה לא מן העפר. אז מה גמרא רוצה מאיתנו? היא אומרת שני דברים שכל אחד מהם הוא לא מספיק טוב. או העכבר שבא מן הבקעה, אבל זה לוקח מיליוני שנים, או החלזונות שביום אחד מתרבים, אבל זה בא מחילזון חי. אז איך היא רוצה לשכנע אותנו בתחיית המתים? אלא, מה בתחיית המתים לפי זה? זה שני תיאורים ביחד. נכון?
שמשהו בחוץ מכיל את
העבר. זה החילזון העבר. זה חילזון עבר. עבר הוא חילזון. זאת אומרת, זה כמו העבר שבא מן העבר, אבל זה מהר כמו החילזון. זה זכת המדיד. המאפיין של החילזון שדומה לתחיית המתים זה שזה הולך מהר, נכון? תוך יום אחד. המאפיין של העפר זה שזה בא מן העפר, זה לוקח הרבה זמן, נכון? אז תקרא, מן העפר אבל זמן מרובה, מהר אבל מן החי. אז זה וזה לא דומה לתחיית המתים, זה וזה דומה לתחיית המתים. אז מה שאומרת לך הגמרא, תיקח את זה ואת זה, יש לך תחיית המתים, נכון? בסדר? אז מה זה אומר? זה אומר שכל המרכיבים של התופעה המכונה תחיית המתים כבר קיימים במציאות. אבל זה נמצא אצל העכברים, וזה נמצא אצל החזונות. לחבר ביחד, יש לך תחיית המתים. אז לא רוצים פה להוכיח את תחיית המתים, אבל רוצים לתת לך מושג. מאיפה זה יכול לבוא? האם יש נתונים במציאות שעשויים להתפתח ביום מן הימים להיות תחיית המתים? התשובה היא כן. כמו שלמשל עשו עם העגבניות המוחלאות עם חוכובה. זה פטנט ישראלי. גידלו בחווה חקלאית בנגב. הרי ראו שהעגבנייה זה פרי טעים, אבל היא מתקלקל מהר. ראו שהחוכובה זה פרי בכלל לא אכיל. אבל אפשר לקסוף אותו, להניח אותו 6 חודשים על שולחן ולא מתקלקל. אז עשו אחלה, עגבנייה עם חוכובה. ואז יצא בסוף, או נשאר שתי אפשרויות. או חוכובה שמתקלקל, או עגבנייה שבמשך 6 חודשים לא מתקלקל. זה מה שעושים, יש עגבניות לייצוא. אתה יכול להכניס טונות של עגבנייה לקונטיינר. לשלוח את זה לחוץ לארץ, זה לא מתקלקל. זה עגבנייה ישראלית. נפלא. אז פה עושים אחלה בין העכבר לחילזון. מה אתה אומר?
שנשמעתי
נוצרו לדעת
לך
שבכלל העכבר
זה דבר שהוא לא חי.
ודאי, זה דבר שלא חי חיים גיולוגיים. שהחקלאי עובד זה לא חול, זה תערובת של כל מיני דברים. יש שם זבל, יש שם זרעים, יש הרבה דברים. עפר נטו, מלט, בטון, זה לא חי.
אתה יכול בעצם לגרום לעפר להכיר את משהו, וזאת מרכיבים ישראלים.
לא, כבר, לא, זה מה שהרעיונות האלה הם מצויים באופן מפוזר במציאות. זאת אומרת שריבונו של עולם נעשה את עולמו באופן שמרכיבים שונים של התופעה של תחיית המתים כבר קיימים במציאות. זה מה שזה אומר. בסדר? אבל למשל העניין של העפר שמוליד את העכבר, זה דווקא מאוד מעניין. רואים פה הרעיון האבולוציוני כבר נמצא באופן אינטואיטיבי אצל חז"ל. אינני יודע אם חז"ל יודעים את תיאוריית האבולוציה, מן הסתם שהם לא מכירים אותה, אבל משהו מהאינטואיציה הזאת קיים אצלם. כן, ברור? כן. אז זה בגלל שלפעמים יש דתיים שמאוד קשה להם לקבל את תורת האבולוציה, אינני יודע למה. כן, אתם רואים שזה חז"ל, זה לא מהווה בעיה. טוב, מה אכפת לך להיוותר מן הקוף? מה יותר טוב, להיוותר מן הקוף או להיוותר מן הבוץ? מה יותר מחובר? בוץ? אז יש לי קושיה עליך מהסמינריונים.
מה שייך?
מה?
אחרי הוא ברא את האדם, מהקדוש
ברוך
הוא, לא
מהקוף ולא מהקוף. אני לא יודע, אני חשבתי...
הוא ברא, הקדוש ברוך הוא ברא אותו מהעפר, אני חושב שכך הוא החליט, אבל אתה מהקוף.
למה לא?
יש שכך כתוב. כתוב
אתה ברא. אה, כך כתוב. לא.
כל מה...
לא. הרב קוק שואל באורות הקודש, מדוע הדתיים מתנגדים לתורת האבולוציה? ואז הוא בהתחלה מעלה את האפשרות שאתה מעלה. כן, אבל הוא אומר שזה לא נכון, זאת לא הסיבה האמיתית. הוא אומר למה. לא הכבדות שיש בהתאמה של פסוקי תורה או מאמרים מסורתיים אחרים לרעיון ההתפתחות מכבידה היא העמדת המחשבה ההמונית על מכונה. אבל זה לא בגלל שיש פסוק שההמון לא רוצה לקבל את האבולוציה. מלאכה זו היא נוחה מאוד, הכל יודעים שהמשל והחידה והרמז שולטים בעניינים הללו, שהם כפשונו של עולם בכל מקום. וגם אוזן ההמון רגילה להיות נשמעת כגזרה קצרה, שמקרא זה או מאמר זה הוא בכלל ספרי תורה, שהוא נעלה מפשוטו ודעתו מתיישר. כלומר זאת לא הבעיה. אז נגיד להמון, מה שכתוב מן האפר זה משל. ברגע ששומעים שזה משל, כולם עשותים והולכים לאכול את התשובים. כן, פה אין להם פה כל בעיה. כן, אז מה שגורם להתנגדות לרעיון האבולוציוני זה משהו אחר לגמרי. שההמון רגיל לראות את היד של הקדוש ברוך הוא איפה שהמהלכים הם פתאומיים ולא הדרגתיים. וזה מאוד מעניין לראות שאלה המתנגדים לאבולוציה הם אותם אלה שמתנגדים לראות בציונות גאולה. כן? זה אותו דבר. כי אתה אומר, אתה לא מבין שהגאולה כמעט כמעט. לא רואים בדבר שיש בו תהליך יד השם. זאת אומרת, אם זה משיח, אם זה גאולה, זה צריך לעבור בזבנג.
כל
הנושא
של התשובה,
הוא גם לא תהליך. בסדר, אתה לא צריך לשכנע אותי, לשכנע אותם. עכשיו אני אומר, לגבי הבוץ והקוף, אתה אומר שבוץ זה יותר מכובד, יש לי קושיה עליך מן הסמינריונים על מעמד האישה ביהדות. בסמינריונים על מעמד האישה ביהדות אומרים, ככה מספרים על כל פנים, שהאישה ביהדות היא יותר גדולה מן האיש. למה? כי הרי האיש בא מעפר, שזה דבר דומל, ואילו האישה בא מן האיש, שזה דבר חד. אם כן, יותר מכובד לבוא מן החי מאשר לבוא מן הדומם. עכשיו פתאום כשאני אומר לך שאדם בא מן הקוף, אתה אומר לא, הוא בא מן הבוס, בוס יותר מכובד. אז אחת מן השתיים, או שלא האמנת, או שסתם אמרת מה שאמרת, סתם שיקרת שדיברת בסמינריון על האישה, ובאמת אתה חושב שאישה יותר מכובדת ופחות מכובדת, או שאתה לא מאמין למה שאתה אומר שהאפר הוא גדול מן הקוף. אבל כמו שאמר פעם הרבי נר, זה לא משנה מאיכן באנו, העיקר שיצאנו מזה. Thank you.